הכל מתוך החושך. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג. בתחנות הרדיו של כאן, משמיעים את קולם של ניצולי השואה. מגישים מיכל אסולין ורוני ורטהיימר.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג, בתחנות הרדיו של כאן. שידור משותף לכאן ג', כאן 88 וכאן תרבות.
מעכשיו ועד שש בערב אנחנו ביום שידורי מיוחד, קול מתוך החושך, ואנחנו משמיעים לכם את קולם של שורדי השואה.
יש בארכיונים עדויות של יותר מ-100,000 שורדי השואה. מדובר באלפים רבים של שעות עדויות מוקלטות, מצולמות וגם כתובות שנאספו במשך עשרות השנים האחרונות. ביום השידורים הזה ננסה להוציא את קולם של השורדים מהארכיון ולספר כאן את סיפורם.
באולפן מיכל אסולין ורוני ורטהיימר. קול מתוך החושך, שעה ראשונה.
קול מתוך החושך.
עולמם של ילדים ובני נוער במהלך מלחמת העולם השנייה והשואה היה טרגי ואכזרי. בתוך מציאות של רצח ואימה, בעולם רווי סבל, היו ילדים חשופים יותר מכל קבוצת גיל אחרת בעם היהודי לסכנות ולרדיפה.
במהלך השואה נספו יותר ממיליון ילדים יהודים בגלל פשעי הנאצים. בשעה הזאת נביא לכם עדויות של שורדי שואה שהיו ילדים בזמן מלחמת העולם השנייה.
קול מתוך החושך, משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
דינה בייטלר הייתה רק בת שבע כשהיא הובאה ליער פונר, מחוץ לעיר וילנה שבליטה, עם עוד אלפי יהודים. מהבוקר עד הלילה רוכזו היהודים בשורות ונורו לתוך בורות שנחפרו ביער. אף על פי שנפצעה, הצליחה דינה להימלט בדרך נס. לעדות הראייה של דינה, חשיבות רבה במאבק באלה שמכחישים את רצח ההמונים ואלה שמבקשים להשכיחו.
לקראת ערב הגענו למקום שם לפנה. ראינו שם שיש כבר בורות, הבורות היו כבר מוכנות. לקחו אותנו באמצע ומסביב עם כלבים עמדו על ידינו. אמרו לנו להתפשט. אני התפשטתי, ולא לגמרי. נשארתי עם סמלה ונעליים. הסבתא והדודה שהייתה איתי, הם היו צריכים להתפשט לגמרי. ואז לקחו כל 10 אנשים, צבו ללכת לבור, למד על יד הבור, ושם היו כבר האוטומטים, זה הכלי הריגה. וירו בהם והם נפלו. אני הייתי כמעט בין האחרונים. ואז הגעתי לבור. ירו בנו ונפלתי. כבר הבור היה מלא. אני נפלתי בקצה שהיו כבר הרבה אנשים ואני הייתי ממש למעלה. ואז התיישבתי על המתים. הרבה אנשים הם פגעו ויש אנשים שלא פגעו. ובגלל זה כל הזמן בבור היו בכי. היום ונורא אי אפשר לסבול היה בכי. וביקשו רחמים ובאו אחר כך את הנאצים. ועוד פעם הם שמעו אותה שיש אנשים עוד חיים. אז הם באו וירו בהם. שבע. בת שבע הייתי.
לאחר המלחמה, דינה בייטלר עלתה לארץ. נולדו לה בן, בת, נכדים ונינים. היא הדליקה משואה בעצרת הפתיחה הממלכתית ביד ושם, לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשין סמך א'.
קול מתוך החושך. משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
ארטמיס בתיש מירון. נולדה ב-1928 ביואנינה, יוון. כשהייתה בת 15, היא גורשה לאושוויץ. בסלקציה היא הופרדה מאימה ומאחיה הקטן, ונשלחה למחנה עבודה.
אחרי כן מחלקים אותנו לקבוצות, השלמה לבלוקים שהיו חסרות ידיים עובדות, והכניסו אותנו בתוך בלוק שהיו שם רק פולניות, ראו אותנו שאנחנו לא יהודיות בכלל, כי לא דיברנו יידיש ולא רצו לשתף פעולה איתנו, עד שהבינו שאנחנו כן יהודיות. ויש יהודיות שלא מדברות יידיש, ואז שיתפו פעולה איתנו. אז היינו רק השתיים, אנחנו, בתוך קבוצה שדיברו רק יידיש, וכמובן שהייתי צריכה ללמוד גם קצת יידיש וגם קצת גרמנית, בכדי להבין את ההוראות של הגרמנים. בהיותי בבירקנאו, כאשר הבנות דוברות יידיש, התחלנו ליצור קצת קומוניקציה, ואז אני שאלתי למה אני לא רואה את האימא שלי, את האחי, את הדודים, את... אני לא רואה אף אחד, למה? מה, את לא רואה את הארובות האלה? הם נשרפו שם, הובילו אותם ישירות לתאי הגזים. ואז הבינותי שכנראה שגם אחי וגם אמי, בסלקציה שנעשתה, הם הלכו.
בהמשך המלחמה, ארטמיס נשלחה בצעדת מוות לגרמניה. היא שרדה את המלחמה, עלתה לישראל, והייתה פעילה במשך שנים רבות ביד ושם.
כל מתוך החושך.
פריג'ה רוטברד הסתתרה עם הוריה בביתו של עיקר פולני. באחד הימים יצא אב לחפש אוכל ולא שב. העיקר שהסתיר את פריג'ה ואימה, סירב להמשיך להסתיר אותן ללא תמורה. והן נאלצו לנדוד ביערות.
כל הזמן אני רק זוכרת שאני מסתתרת עם אמא, ואנחנו כל פעם איזה שם ילדים מרים עלינו באצבע, שאנחנו בטח יהודים, כי אנחנו מלוכלכים. אבל איכשהו תמיד הצלחנו לברוח איזשהו זמן. ופתאום ראינו ככה ממולנו איזה מישהו כזה גרמני יושבים על סוס. אמא ישר צעקה לי, שאני אזכור להגיד שהיא לא אמא שלי. אמרה לי שככה אני אוכל להישאר בחיים, שאני לא דומה בכלל ליהודיה. ואז הפרידו בינינו, ואני יצאתי החוצה לחצר, ואני ראיתי באיזה חלון כזה, ניגשתי לשם, ואני ראיתי שאמא הייתה בפנים. והיא כל הזמן צעקה ככה בשקט, די בשקט, בזמן קינד. ואני ככה נעמדת על ידה סורגים של החלון, וככה אמרתי, אמא, אמא, בשקט אמרת לה, אבל בכלל לא הגיבה. כאילו שהיא בכלל לא האמינה שזאת אני. חושבת שדעתה נטריפה עליה לגמרי. אני כל כך פחדתי נורא, אני לא יודעת בעצמי איך אני... מצד אחד נורא רציתי לחיות, ומצד שני היא לא הגיבה עליי בכלל. אני לא יודעת, הכוח הישרדות הזה כל כך היה חזק בנו כנראה.
פריג'ה, שהייתה בת שבע, לבד בעולם, התחזתה לנוצריה. אישה פולניה העבירה אותה לבית יתומים, במנזר שבו שהתה עד סוף המלחמה. היא היחידה ממשפחתה ששרדה. היא בנתה את ביתה בקיבוץ גן שמואל, התחתנה, ונולדו לה שלושה ילדים. בגיל 6.5, הופרדה מרב דגן מאימה, ונמסרה למשפחה נוצרית בצרפת. שם עברה את שנות המלחמה.
האימא שלי אומרת לי שהיא יוצאת לטיול ארוך מאוד, ושהיא תחזור, ושאני אחכה לה. ושאני אף פעם לא אגיד את השם שלי, ושאני לא אגלה לאף אחד שאני יהודיה עד שהיא תחזור. ואחר כך אני זוכרת את עצמי שאני נמצאת במקום מאוד שחור. מקום כזה, ששם שמו את הילדים שהמשפחות הסכימו להיפרד מהם, ושם באמת פחדתי. פחד גדול, עד כדי כך שמאותו רגע ואיזה זמן אני לא זוכרת כלום. זאת אומרת, חשבתי שזרקו אותי, אבל זה לא נכון. כל השנים, שאני מחכה. אמא שלי אמרה לי שהיא תבוא, ואני מחכה.
אחרי המלחמה עלתה מירב דגן לארץ והתגוררה בקיבוץ מרחביה.
קול מתוך החושך. משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
מאיר ברנד נולד בשנת 1936 והעביר את המלחמה בגטו בוכניה. באוגוסט 1943, כשהוא בן 7, הרגישו בני המשפחה שסופו של הגטו קרוב והחליטו למלט כמה ילדים כדי שיהיה זכר למשפחה.
בשבוע הראשון של אוגוסט 1943 התאספה כל משפחת ברנד. על יד השולחן עמד דודי יחזקאל ואמר, משפחה יקרה, תוך זמן קצר כל הגטו הולך להשמדה. אנחנו, בשביל שנזכור לדורות הבאים, נמלט 3 ילדים. עוד הוא מדבר, נכנס פולני ומתחילים להעביר לו את מרים הקטנה ממני בשנה וחצי, ככה לאט לאט. על ידי פה 2 מטר, 1.5 מטר, עמד יעקב אבי ז"ל. הוא ניגש אליי, נמד ממש ממש על ידי ואומר, מאיר, זה מאיר, מרגע זה אתה לא מאיר ברנד. מרגע זה אתה דודק יוזף. אתה פליט פולני. וליתר ביטחון, ואתה לא יהודי.
מאיר הצליח להגיע לבודפשט והיה על רכבת קסטנר שהגיעה לברגן בלזן, משם הוא שוחרר. הוא עלה לארץ עם עליית הנוער ונקלט בקיבוץ נווה איתן.
קול מתוך החושך.
הלינה בירנבוים גדלה בוורשה והייתה בת 10 כשפרצה מלחמת העולם השנייה ופולין נכבשה על ידי הנאצים. היא חיה עם משפחתה בגטו וורשה ובגיל 14 עברה למחנה מיידנק. את השיר "העצים שותקים" היא כתבה על החיים במחנה.
העצים שומעים דברים רבים, סופגים, מכסים, וגם אם מרשרשים שותקים. העצים לא מספרים מה ראו, למה היו עדים. בצילם המסתורי הכל עוטפים, בעליהם הנופלים מכסים, מטשטשים, אהבות, זוועות, ברגיעה בוגדנית מטביעים. גם באושוויץ צמחו, הזדקפו, ספגו, כלום לא סיפרו, למרות שרשרשו. ואני, כשצעדתי שם, בצילם ראיתי סימן לחיים, עדות לדברים נפלאים שכבר היו עבורי אסורים. הסתכלתי בהם, נשמתי את ריחם מעורב בריח גופות אנשים הנשרפים בכבשנים. בעיניי דיברתי אליהם, מסרתי תשוקתי, זעקתי לחיים, לעדותם שזה אפשרי. התפללתי לשמירת עקפותיי שהייתי, התקיימתי ולא עברתי. רבים כמוני התוודו בפניהם, התחננו, רצו לנסוק ולהתעופף מהם, ולא זכו. עקפותיהם עבדו, תושטשו. העצים אמנם הכל ראו ושמעו ואספו, אבל כמנהגם המשיכו לצמוח ושתקו, שתקו, אפילו לא בכו. אולי צחקו שם ברשרושם, אולי נדהמו והתבלבלו מריח הגופות האומללות השתקרו, בכישופם הנורא הוקסמו, אולי הוחלפו, אולי הפכו למשהו אחר ממי שהיו לפני הזוועה שהתרחשה כאן. הם שותקים, לא מספרים. טוב שהצלחתי אני להימלט ולספר על הכל, על מפלצות נאציות, על אנשים ועצים איתנים, השותקים בכל מקרה, לכל מראה. אז אולי אני הקטנה יותר מהם איתנה? בכל זאת אהבתי ואוהבת את העצים, מתרננת, בצילם מרגיעה מקובים, ברשרושם מתאחדת עם המתים שלי היקרים, השרופים. הם נפלאים העצים, הסופגים תוך דממה מרוממת, נפלאים תמיד, גם אם ללא תקנה שותקים.
שירה של הלינה בירנבוים. בנה של הלינה, יעקב גלעד, כתב עליה את השיר אפר ואבק. הלחין ומבצע, יהודה פוליקר, שגם כתב את הנעימה המלווה את יום השידורים הזה.
את השעה הזאת נסיים בשני קטעים מעדותה של שולמית ברנדווין, ילידת פולין, שהייתה בת שש כשפרצה המלחמה, והיא מספרת על החיים בגטו בתחילת המלחמה.
חפרנו חפירות בחצר. גם הילדים השתתפו, אני הייתי בת שש. אבא הלך לצבא. בהתחלה זאת הייתה הרפתקה מעניינת. התחילו ללכת עם הסרט. אני לא, כי לא הייתי, ואפילו רציתי שיהיה לי סרט, כי זה היה סמל של בגרות יותר. ואני חלמתי, שוב איזה חלום ילדותי כזה, מאוד לא מציאותי. בכלל לא חשבתי על זה שאני עוזב את ההורים ושזאת תהיה פרידה, רק זה אני אסע לכפר ואני אשחק ואני אהיה כמו ילדות פולניות ואני אתפלל כמו נוצרים. כשיצאתי מהגטו הייתי בת 10. זאת אומרת, כשעזבתי את ההורים, ומהרגע הזה, כל הביטחון, את מבינה, כל מה שקרה בגטו, זה מאוד רע, אבל אבא ואמא ימצאו פתרון. ואחר כך, זה פתאום אין. אני פתאום, בבת אחת נפל עליי הדבר הזה, שאני לבד, ושהשארתי את ההורים. ושמסביב העולם עוין.
כל מתוך החושך. משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
שולמית ברנדווין נפרדה מהוריה ועזבה את הגטו כשהייתה בת 10. היא העבירה את המלחמה אצל כמה משפחות נוצריות שהסתירו אותה אצלם תמורת תשלום.
המחשבות היו שלא יתפסו אותי, שלא יראו אותי, שלא ישמעו אותי. זה רע להיות יהודי. למה נולדתי שחורה? ואני בת רעה, למה יצאתי והשארתי אותם שם?
מה היו החלומות שלך, התקוות?
התקוות שתיגמר המלחמה. ואני אצא לרחוב. אני לא אצטרך לברוח, אף אחד לא יסתכל עליי. וכשיסתכלו עליי, אז לא יחשדו בי. אלא סתם הסתכלו עליי. ואני ביום אלך ברחוב, ואני אסע לכפר, ואני אתרחץ בנהר, ואני אראה שמש, דברים כאלה, חלום. אשחק עם ילדים בחוץ, אלך לבית ספר, אלמד כמו כל הילדים. היו לי אמביציות לימודיות עוד מהבית. אני כל הזמן דאגתי שאני מפסידה. אלמד כמו כל הילדים, אלך עם תיק לבית הספר. אוכל. אולי המלחמה תיגמר ויהיו ההורים, למרות שידעתי שהם אינם. ואולי אני אהיה כמו כל הילדים. דברים נורא פשוטים, אבל את מבינה כשרע לך, אז אין לך חלומות על דרגה גבוהה, יש לך חלומות קטנים. ללכת ברחוב, ללכת לגן ציבורי. לצעוד ככה ו... אף אחד לא יגיד לך, היי, את, יהודי. זה נורא פשוט. לצחוק, לשחק. להיות ילדים.
שולמית איבדה במלחמה את הוריה. לאחר המלחמה היא עלתה לישראל.
זו הייתה השעה הראשונה של קול מתוך החושך. כאן ג', כאן 88, כאן תרבות, מביאים את קולם של שורדי השואה.
עורך יום השידורים אייל שינדלר. עורכי השעה אייל שינדלר ונועה בן הגי. את הנעימה שמלווה את יום השידורים כתב יהודה פוליקר. קריינית האותות יונה אליאן. את המוזיקה ערך אירן ליטווין. מפיקה אירה וקסלר. על הביצוע הטכני אלון מקלר.
העדויות נלקחו מארכיון יד ושם, ארכיון כאן, רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית וכל ישראל.
באולפן מיכל אסולין ורוני ורטהיימר. אחרי החדשות שעה של עדויות שורדי שואה על החיים בגטאות.